דף קוף י' ג' עמוד א', באמצע עמוד 15 שורות מלמעלה, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ינאי, אמר רבי, ומתו בה, ויש כאלה שהביאו את זה משמי דרבי יהושע בן קורחה. אגב, תופעות פה במקום עומד על השם הזה, רבי יהושע בן קורחה, ותופסות אומר, אומר איתה, קורחה הוא רבי עקיבא, שהיה קרח, כדי איתה, והוא מסתמך על גמרא בבחורות, שהגמרא אומרת שבן עזאי אומר, כל חכמי ישראל דומים לפניי כקליפת השום, חוץ מן הקרח הזה. ושם זה מדובר על רבי עקיבא. והיה לו בן ששמו רבי יהושע. אז מסתום רבי יהושע בן קורחה, והכוונה בנו של רבי עקיבא. אומר תוספות, ואין נראה לרבינו תם, כי גם אם בן עזאי אמר בלשון מליצה, כל חכמי ישראל לפניי, כי חוץ מן הקרח הזה, חס ושלום לעלות על שם קורחות דגניו, כמו על הקרח, קשה מאוד לבוא להגיד שזה הביטוי שהדביקו לו רבי יהושע בן קורחה, כי היה איזושהי מליצה שהשתמש בה בן עזאי. בנוסף, תוספות עושה חשבון שלם עם הגמרא במגילה. הגמרא אומרת ששאל רבי את רבי יהושע בן קורחה במה ארחת ימים. לאחר מכן אומר לו רבי לרבי יהושע בן קורחה, רבי ברכני, והוא מברך אותו, אמר לי, יהי רצון שתגיע לחצי שנותיי. ואם הכוונה היא לאותו קורחה לרבי עקיבא, אז בן כמה היה רבי יהושע בן קורחה? אנחנו יודעים שיש לנו מסורת שביום שמת רבי עקיבא נולד רבי. אז בין אם נבוא ונאמר שאותו בן נולד לו לרבי עקיבא מיד ביום שהוא ניסה לאותה אישה, דהיינו בגיל 40, שאז בעצם הוא ניסה, אז מקסימום הוא היה בן 80. נגיד שהוא פוגש אותו כשהוא בן 140, ומה הוא מאחל לו? הוא כבר היום בן 60, והוא מאחל לו שיגיע לחצי שנותיו, שמה, שהוא יהיה בן 70, פלא רב. ובמיוחד שפשטות אומר תוספות שהוא היה כבר בן 84, דהיינו קודם הוא יצא ללמוד תורה ורק אחרי זה נולדו לו הילדים, ואם כך הוא היה מינימום בן 84, אז כמה יתרה יש? פחות מחצי ימה. אבל על מה מדובר פה? לכן בתוספות ואומר בסוף הדברים, מסתבר שהיה יהודי ששמו קורחה, כמו שיש שם קורח, יש שם קורחה, ואותו רבי יהושע היה בנו של רבי יהושע בן קורחה, לא נוגע לרבי עקיבא. בכל אופן, מחלוקת רי ורבינותם בתוספות.
היה גם קורח, זה שם מקובל.
ככה הוא מביא, כמו שהיה. אומרת הגמרא, אם ככה לענייננו, הגמרא מצטטת, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ינאי, אמר רבי, יש ישמעו את הדין שלנו אליבא דרבי יהושע בן קורחה, מניין לבעל שאינו נוטל בראוי כבמוחזק. זה כבר סוכם שהבעל יורש בנכסי אשתו, כפי שהבאנו הוכחה, או אליבא דרבי עקיבא, כפי שדרשנו, או ממה שכתוב, לשערר, שערו זו אשתו, וירש אותה, או כמו שאמרנו, מגרעין, מוסיפים ודורשין, אביי ורבה בדברי רבי עקיבא, או כמו שרבי ישמעאל לימד אותנו מכמה וכמה ואומר, שמשם מצאנו, אבל שורה התחתונה קים לנו, כרגע ידוע לנו שכך דרשו לפנינו חכמים, שבעל יורש בנכסי אשתו. ועל זה באה הגמרא ומצמצמת, מתי הבעל יורש בנכסי אשתו? רק מה שנמצא תחת ידה בשעה שהיא מתה, זה מה שנקרא מוחזק. אבל כל דבר פוטנציאל כמו חובות וכדומה שזה ראוי, זה עדיין לא מוחזק בידה. למשל, באופן שהיא מתה בחיי מורישיה, היא מתה בחיי אביה, אז היא בפוטנציאל עתידה לרשת את אביה, אבל בזמן מותה עדיין היא לא ירשה, זה נקרא ראוי לבוא. פה אנחנו אומרים שאין הבעל יורש את אשתו, והרעיון שבדברים, כי היה מקום לבוא ולומר שכמו שהבעל קודם לבן בירושה, אז גם כשהיא מתה ואחר כך נפלה לירושה, יקדים הבעל את הבן. כי הרי בעיקרון ראינו שהבעל הוא יותר יורש מהבן, ולכן צריך ללמד אותנו, דע לך, מניין לבעל שאינו נוטל בראוי כבמוחזק, שנאמר, ושוב אנחנו חוזרים לפסוק, הוא סגוב הוליד את יאיר, והיו לו 23 ערים בערי הגלעד, בארץ הגלעד. מנין ליעיר שלו היה לו לסגוב? מאיפה יש לו ליעיר דבר שלא היה של אביו? אלא מלמד שנשא סגוב אישה, דהיינו האבא של יעיר נשא את האמא של יעיר, ומתה בחיי מורישיה, והיא מתה בחיי בנה ובעלה, עוד בזמן שאביה היה חי. היא הייתה משבט המנשה, ואבא שלה עדיין היה חי. ומתו מורישיה, ולאחר מכן מת אביה, ואז נפל בירושה דרך המת, דרך האישה, נחלה, שאת הנחלה הזאת ירשה יאיר. למה ירש את זה יאיר ולא בעלה סגוב? נמצאנו למדים שכל מה שבעל יורש בנכסי אשתו זה רק בדבר שהוא מוחזק, אבל בדבר שראוי, שלא היה בזמן פטירת האישה ונפל רק לאחר מכן, הבן יורש ולא הבעל. ואומר עוד מסייעת הגמרא, ואלעזר בן אהרון מת, ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו, אשר ניתן לו בהר אפרים. מניין לפנחס שלו היה לו לאלעזר, ומאיפה יש לו לפנחס נחלה שלו היה של אביו אלעזר? מלמד שנשא אלעזר אישה ומתה בחיי מורישיה. זאת אומרת שהאימא של פנחס מתה עוד בחיי אביה, ומתו מורישיה, ועכשיו מת המוריש שלה, אני משתמש אביה, זה יכול להיות אח שלה שמת בלא אחים בלא בנים וכו', אבל בדיין בזמן שהיא מתה מורישיה היו חיים. וירשה פנחס. למה ירש אותה פנחס ולא בעלה אלעזר? בעל כורחך, שכל מה שבעל יורש בנכסי אשתו זה רק במוחזק ולא בראוי. זה נקרא ראוי, אותו דבר, זה נקרא ראוי ולא מוחזק. הקדמנו את זה. זה נקרא ראוי. שואלת הגמרא, ומה היא ואומר? מה היה חסר לנו במה שהבאנו מסגו ויעיר, שנזדקקנו להביא למקור נוסף ואלעזר בן אהרון מת? אומרת הגמרא, וכי איתה אם היעיר דה ונסיב איתתה ומתה וירתה, מי אמר לך? אולי מה שנאמר לנו בדברי הימים, וסגוב הוליד את יאיר, והיו לו 23 ערים בארץ הגלעד, ושאלת נפלא, ומה לו ליאיר שלא לאביו? מדובר שיאיר נשא אישה, והאישה הזאת היא מתה בחייו, ובעל יורש את אשתו, ונפל לו נחלה. מאיכן אתה רואה פה את הדין שלנו, של בעל לא יורש בראוי כבמוחזק? הגמרא תלמוד לומר, ולכן הבאתי מקור נוסף, ולעזר בן אהרון מת. אז למה פעמיים צריך לקפול לנו את אותו עניין? על כוחך שהפסוק הזה בא ללמד את הדין הזה, שהיה פה אמא שמתה, אבל היא מתה בחיי מורישיה, ומכיוון שזה היה ראוי ולא מוחזק, לכן זכה בזה הבן ולא זכה בזה אב. אי וחיתה אם עדי נפלה לבזדי חרמים, עדיין מאיפה יש לך ראיה? אולי באנו לספר לנו רק את אושרו של אלעזר, שהוא קיבל את זה בשדה חרמים, מישהו עשה חרם לכהנים, והוא זכה בזה. אמר קרא, בנו, נחלה הראויה לו וירשה בנו. אני מניח שהשורה האחרונה הזאת בגמרא, זה הסבר שאמור למלא לנו את החסר, עוד מהסוגיה של אתמול. דהיינו, אנחנו הבאנו, בדף קוף יוד א' עמוד ב' ברייטה, שבברייטה נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל, מאיכן אנחנו למדים שהבעל יורש את אשתו. רבי עקיבא, כפי שהקדמנו והזכרנו, דורש את הדרשה שלו, כמבואר במחלוקת אביי ורבא, האם אנחנו דורשים וירש אותה, מה שנקרא שערו וירש אותה, שערו זו אשתו, או מגרעין, מוסיפים ודורשים, כפי שכבר הזכרנו, מורידים וב, מורידים למד, נחלת שערו לא. יש לנו את רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר מה המקור שלו, ורבי ישמעאל שם מתחיל למנות לנו פסוקים. רבי ישמעאל אומר, וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל, ואומר ולא תיסוב נחלה, ואומר ולא תיסוב נחלה, ואומר ולעזר בן אהרון מת, ואומר וסגוב הוליד, וסגוב הוליד את יאיר, הגמרא נשאה ונתנה בדברים, והגמרא ניסתה לברר אז באמת על איזה פסוק אתה מסתמך. והגמרא התחילה לומר שאפשר שהפרשה הזאת בכלל באה ללמד לנו אפה ושני לווים, ואז זה מדבר בכלל בירושת מה שנקרא בסיבת הבן ולא בסיבת הבעל. ניסינו תוך כדי הדברים לומר שיכול להיות שהאפה והלו הראשון זה בסיבת הבת, והלו השני זה בסיבת הבן, והנושא שלנו בכלל של אלעזר ומה שנאמר אצל יאיר זה בכלל עוסק בענייני לא ירושה אלא אדם שנפל לו ממון הרבה. הגמרא נשאה ונתנה בדברים, הגמרא למעשה לא סתמה, לא סגרה את הנושא. אז מהו באמת המקור הליבא דרבי ישמעאל, מאיכן אנחנו יודעים שבעל יורש את אשתו? לכאורה זו גם השאלה בתוך הסוגיה שלנו. נכון, מה שהבאת לי ראיה ממה שקרה אצל יאיר אני יכול לבוא ולסתור אותה, כי יכול להיות ששם מדובר בבעל שיורש את אשתו. אין מכאן ראיה לראוי ומוחזק שבו אנו דנים. וזה השורה האחרונה בגמרא, לכאורה זה מיישב את הכל. אמר קרא, אמר קרא בנו, יש כאן פירוש אחד שלוקט הרשב"ם ופירוש אחד שהוא מביא בשם רבינו חננאל. אם אני מסתכל על הפסוק ביהושע, נאמר שם בפרק כ"ד, ואלעזר בן אהרון מת ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בהר אפרים. מה זה הלשון אשר ניתן לו בגבעת פנחס בנו אשר בהר אפרים? מה זה ניתן אשר לו בהר אפרים? מה זה הלשון ניתן? מגלים לנו חז"ל, ובזה נופלים להם כל השאלות. היה פה דין ודברים, היה דין תורה, דין תורה שהיה בין אלעזר לפנחס. בעקבות מה? כי אלעזר היה נשוי לאישה, והאישה הזאת מתה בחייו, ולמעשה בחיי מורישה, האבא שלה היה חי. מי ירש את האישה הזאת? בעלה, אלעזר. לימים מת האבא שלה, ואבא שלה השאיר ירושה, גבעת פנחס, אשר ניתן לו בהר אפרים. הר אפרים זה לא השבט שלו, הוא שייך לשבט הלוי. אין לו חבל ונחלה, הוא חי הרי בערי הלווים, הם נמצאים בערי מקלט, אין להם חלב ונחלה. אז מאיפה יש לו בהר אפרים? אלא מה? שמת האבא של אמא שלו, דהיינו הסבא שלו מצד האמא. ואז הלכו לדין תורה, אחז אלעזר שהוא בעלה והוא היורש, בא פנחס ואמר, אבל מכיוון שזה דבר שהוא ראוי ולא מוחזק, אז זה שייך לי. ומה היה הכרעה בדין תורה? אשר ניתן לו. בית דין הכריע שזה שייך לפנחס ולא לאלעזר. נמצאנו למדים א', שבעל יורש את אשתו, קיבלת תשובה לכל השאלות, ב', בן יורש את אמו, ג', שכל הירושה של אבא זה רק במוחזק ולא בראוי, או כפי שהרשב"ם לומד את זה בשם הרבינו חננאל, שמסתמכים על המילה בנו. ואלעזר בן אהרון מת ויקברו אותו בגבעת פנחס אשר ניתן לו בהר אפרים. בשביל מה צריך לומר בנו? וכי אני לא יודע שפנחס הוא בנו של אלעזר? אלא מה? בא לומר לנו שלמעשה הגבעה הזאת הייתה צריכה שייכת לאלעזר, כי בעצם זה נפל נחלה דרך אשתו, אבל זה ניתן לבנו. למה זה ניתן לבן? כי הבעל יורש רק במוחזק ולא בראוי. אם ככה פותרת לה בעיה מכאן, מאיפה אני יודע שבאמת הבעל יורש את אשתו כשיטתו של רבי ישמעאל? עכשיו אני כבר יכול לחזור חזרה לפסוקים עצמם. אז אני לא צריך לומר שהפסוק מדבר בסיבת הבת או בסיבת הבן, ולא לקנות את זה בסיבת הבעל. עכשיו אני כבר יכול לדרוש את זה מן המקרא עצמו, בהסתמך על מה שקיבלנו מסורת ממה שנפשט לנו בספר יהושע. למדנו במשנה, זה אין לכם עמי, יאיר זה באמת לא בשביל זה. אומרת הגמרא, ייתכן מאוד שיאיר מה שהוא נשא, הוא נשא אישה. הנביא מספר לנו. לא, זה כבר יכול להיות. כשהנביא מספר לך פעם אחת, הרי תוספות כבר אומר לאל, אם יש לי מקרא, בשביל מה אני צריך לחזור בנביא? אומר תוספות, זה שהנביא, אף אגב דקרא כמה נמי שלא לצורך, זה כבר שמין על מתורת משה סיבת הבן. מכל מקום, בזה אינו מקפיד ישמינן יהושע נמי סיבת הבן, אבל בדרי זימנה לטלה השמוינן, זאת אומרת כך אומר הרשב"א, אז פעם אחת סיבת הבעל, פעם אחת סיבת הבן, אין בעיה. אבל לבוא ולהגיד פעמיים, זה לא יכלנו. זה לא עובד בהיגיון, זה עובד מחמת הדין. בעזרת השם, כשנלמד הגמרא בקוף קפה ונמצא את הדין הזה גם בבכור, נראה על מה אנחנו מסתבכים. גם בכור שיש לו דין של פי שניים, זה רק במוחזק ולא בראוי, אבל זה סוגיה ארוכה שם בדף קוף קפה. ובני אחות, למדנו במשנה, אז יש גרסה אחת, פה כתוב בני אחות. יש גרסה אחרת, בני אחיות. למעשה הרשב"ם בדף קוף ח' דיבר על הדברים במשנה. שמה במשנה מבואר, ואילו האחים, כתוב ככה, האיש את אמו, האיש את אשתו, ובני אחיות, או כפי הגרסה ובני אחות, נוחלים ולא מנחילים. והרשב"ם ביאר, או שמדובר פה ובני אחיות, דהיינו שהבן של האחות נוחל את דודתו. מה קורה עם אמא שלו? היה לה אחות, והאחות הזאת היא מתה, ולא היה לה לא בעל ולא בן ולא אבא ולא אח, אז האחות יורשת אותה. ואם האחות הזאת היא כבר מתה ויש לה בן, אז הבן יורש את אמו, ולכן הוא יורש את דודתו. או לפי הגרסה ובני אחות, לא אחיות אלא אחות, זאת אומרת מדובר שהבן של האחות יורש את הדוד שלו. זאת אומרת שאם דינה יש לה אח ושמו ראובן, וראובן מת בלי בנים ובלי בנות, בלי אחים ובלי אבא, אז אחותו דינה יורשת, ומכיוון שדינה מתה, אז הבן של דינה יורש את הדוד שלו ראובן. זה המשנה. אבל זה לא הולך הפוך, הוא נוחל ולא מנחיל. מכיוון שזה צריך לעבור דרך האמא, ואמא לא יורשת את הבן, אז ממילא הוא יורש את דודו ודודתו, אבל דודו ודודתו אין מצב שירשו אותו. זה הנוסח של המשנה. תנה, ועל זה למדנו בברייתא, בני אחות ולא בנות אחות. מי הם הנוחלים? בני אחות. הדגוש על הבני, זה לא בנות. אומרת הגמרא, למה היא הלכתה? וכוונת הגמרא לבוא ולשאול, הרי זה ברור שבמידה ולא יהיה בן אלא בת, ודאי שהבת יורשת את דודתה והבת יורשת את דודה, כי הרי הבת יורשת את האמא, והכמה שהאמא יורשת את אחותה או את אחיה, אז הבת שלה יורשת אותה. אז למה אתה אומר בני ולא בנות? לעניין מה? איזה חידוש אתה רוצה לומר לי? אמר רב ששת, לקדם. התשובה היא, כשתדע לך שגם באופן כזה שיש לנו ירושה שבאה מהדוד או מהדודה, בן קודם לבת, ועד כמה שיש בן, הבת אינה יורשת. אומרת הגמרא, מאיפה אני לוקח את זה? תני רב שמואל ברב יצחק מי דרב הונה, כתוב בפסוק וירש. למעשה כוונתו לבוא ולומר, הרי בפסוק מופיע לנו ככה, איש כי ימות ובן אין לו, אז אנחנו אומרים והעברתם את נחלתו לביתו, ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו, ואם אין לו אחים, הוא נתתם את נחלתו לאחי אביו, ואם אין, לשארו הקרוב אליו ירש. כל הפרשה כולה מסתמכת על וו החיבור, מה שנקרא וו מוסיף על עניין ראשון וילמד עליון מתחתון, או תחתון מעליון, או במקרה דנן הקש. דהיינו, הוו הזה מחבר לנו את כל הפרשה. אומרת הגמרא, וירש ונתן ונחל, מקיש ירושה שנייה, דהיינו שר היורשים, לירושה ראשונה לבן ולבת. מה ירושה ראשונה? בן קודם לבת. כמו שכבר הוכחנו שבירושה ראשונה הדינו שהבן קודם לבת, ובמקום שיש בן, בת אינה יורשת, ולכן אומרת התורה אם אין לו בן והעברתם את נחלתו לביתו, אבל עד כמה שיש לו בן אין מעברים נחלה לבת. אף ירושה שנייה בין קודם לבת. אז גם בירושה שלאחר מכן אנחנו באים ואומרים שהבן קודם לבת. בן קודם לבת, אז אני לא סומך על קל וחומר, אין לי שום בעיה, אז אין לי גם קושייה של דיו. אומרת הגמרא, מה? אכן, כבר אמרנו. נכון, דלוקר, ואנחנו גם נדון על זה בהמשך, אבל דלוקר רב זכריה בן הכתב, שהרי כבר הגמרא פושטת שרב נחמן תקף ולא נתן, והכל בהסתמך הזה שרב ושמואל לא קיבלו את דבר רבי זכריה. אז למה יש אנחנו סוברים שבן קודם לבת? שם אגב רבי זכריה דיבר על ירושת האם, לא על ירושת האב. בירושת האב כולה אלמא לא פליגי שבן קודם לבת. הנידון היה בת יורשת מסות בני ישראל. אז זה לא עדיין, זה לא מחייב אותנו. זאת אומרת, זה נכון גם בבת, גם בעצם בנכסי האם, בירושה ראשונה, בין בנכסי אבא, שזה פשוט עליבא דכולאלמה, ובין בנכסי האם, שזה אומנם מחלוקת, אבל אנחנו פוסקים כדעת תנא קמא, שהבן קודם לבת, אז גם בשאר ירושות, בכל מקום הבן קודם לבת. אומרת הגמרא, תני רבא בר חנינא קמיה דרב נחמן. כתוב לנו בפרשת, בספר דברים, בפרשה שעוסקת ב... כי אלה איש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה. והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הצנועה הבכור. עתנו מעניין הרישה של הפסוק. והיה ביום הנחילו את בניו. למדו מכאן, ביום אתה מפיל נחלות והיא אתה מפיל נחלות בלילה נקודה. ככה שנה רבא בר חנינא לפני רב נחמן. והיה ביום, ביום אתה מפיל נחלות והיא אתה מפיל נחלות בלילה. אמר לאביי, אלא מעתה דשחיב ביממה הוא דירית לבני, מן דשחיב בלילה לא ירית לבני? שואל אביי, וכי יעלה על הדעת לבוא ולומר שמי שמת ביום יש דיני ירושה, ומי שמת בלילה אפוטרופוס הכללי.
זה דיון,
איפה דיון?
דיון
נשמעו לכם שם. אומרת הגמרא,
הרב דרגע לא כתוב ביום, כתוב ביום.
מה ההבדל?
ביום מסוים, באותם 24 שעות.
לא, יום זה לא, יום זה לא 24 שעות.
מהזריחה עד השקיעה.
זה פה מהזריחה עד השקיעה. והיה ביום הנחילו את בניו. דרשו מזה חכמים, ביום אתה מפיל נחלות והיא אתה מפיל נחלות בלילה.
מה קורה אם מתכוון למה שזה בזמן? כן,
שואל את הגמרא בעצמה, וכך שואל הבעיה, הכל מצוין מה שאתם אומרים, זה המסע ומתן. שואל את הגמרא, אלא מעתה דשחיב ביממה הוא דיירתי לבני, מן דשחיב בלילה לא ירתי לבני, וזה הרי פשוט ולא יעלה על הדעת. ולכן הוא אומר לו, דילמה דין נחלות כאמרת. אולי מה שבאת ללמד אותנו זה את הדין של נחלה כלפי מה דברים אמורים. דתניה, והיה לבני ישראל לחוקת משפט. אנחנו קודם קוראים את הגמרא ואחרי זה משתדלים קצת להרחיב את ההסבר של הדברים על אף העריכות הרבה שיש פה ברשבם ובראשונים. ראשית אנחנו מתייחסים לפשט. בעצם מסקנת הגמרא, מה שהגמרא הולכת לומר לנו עכשיו, יש לנו פסוק שנמצא בסוף פרשת נחלות, ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לישרו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט. מה פתאום נדבקנו את זה למושג חוקת משפט? זאת אומרת שבעצם התורה מקישה את דין הנחלות לדין המשפט. וכפי שאנחנו יודעים שכשבאים לעשות משפט דיני ממונות צריך שלושה דיינים, אז גם כשבאים לעסוק בענייני נחלות הקישה התורה ולימדה שצריך שלושה דיינים. וכמו שמצאת בענייני נחלות שאת הדיון עושים ביום ולא בלילה שנאמר ביום הנחילו, כך בדיני ממונות אי אפשר לבוא ולדון דיני ממונות אלא אם כן הדיון מתחיל ביום, על אף שנכון שגם כתוב ושפטו את העם בכל עת ואומרת הגמרא בסנהדרין בדף למדלת עמוד ב, שאפשר גם לדון בלילה, זה מדבר על הגמר דין. אבל תחילה דין ביום, שנאמר, והיה ביום הנחילו את בניו, והתורה אומרת שמקישים את הוירה שותה לחוקת משפט כאשר ציווה השם את משה. זוהי הגמרא. אומרת הגמרא דתניא, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, וראה, נסתיימה, נסמכה, כל הפרשה כולה להיות דין. דהיינו, כמו שאמרנו, הנחלה צריכה להיות על ידי שלושה כדין, והדין צריך להיות ביום כמו הנחלה. וכדי רב יהודה, דאמר רב יהודה, שלושה שנכנסו לבקר את החולה, מה קורה עם שלושה? נכנסו לעשות ביקור חולים. אני לרגע קורא את הגמרא, ואחרי זה חוזרים קצת לבאר. שלושה שנכנסו לבקר את החולה, רצו, כותבים, אם הם רוצים, הם יכולים להתנהג כמו עדים, ולכתוב את הדברים שאמר להם החולה, כדי שיביאו את זה לפני בית דין, לפסיקה. רצו, עושים דין, יש להם גם אפשרות, מכיוון שהם שלושה, לבוא ולעשות דין כדין דיינים במקום, להכריע ולומר מה כל אחד מהיורשים יורש. שניים, מה קורה אם היה שם שניים בלבד? כותבים ואין עושים דין, כיוון שהם לא שלושה, הם לא דיינים, אז הם יכולים רק לעמוד בתורת עדים ולא בתורת דיינים. ואמר רב חיסדא על הדין הזה של הברייתא, על מה שרב יהודה אמר שלושה שנכנסו לא שנו אלא ביום. מתי אותם שלושה רצו עושים דין? רק אם הם באו ביום, כי ביום אתה רשאי לבוא ולדון. אבל בלילה אפילו שלושה כותבים ואין עושים דין, מה היא טעמה? דהבלו עדים, כיוון שבלילה הם לא יכולים להיות דיינים, הם יכולים רק להיות עדים, כי הרי לא דנים דין, לא מתחילים דין בלילה, ואין עד נעשה דיין. ולמחרת שהם עצמם יבואו בתור עדים ויהפכו להיות דיינים, הרי יש לנו הלכה שאין עד נעשה דיין. אמר לי, והתשובה שלו הייתה, אין הכנה מכאמינה, זו בדיוק הייתה כוונתי, שכשאני אמרתי והיה ביום הנחילו את בניו, ביום אתה מפיל נחלות ואי אתה מפיל נחלות בלילה, לא הייתה כוונתי שבלילה אין דיני ירושה, אלא שאם באים לעשות דין ביום ולא בלילה. זה העברית של הגמרא. אגב גררה, נכנסו לפה כמה וכמה ידיעות חשובות, חלקם נזכיר, חלקם לא נוכל להזכיר. על מה שפתחנו ואמרנו, באמר רב יהודה, שלושה שנכנסו לבקר, עומד על זה הרשב"ם בשורה השנייה מהרחבות, ואומר הרשב"ם, נראה בעיניי דווקא נקת שנכנסו לבקר, הלכך רצו יעידו, רצו יהיו דיינים, כי הם נכנסו לבקר. אבל הם נכנסו להעיד, שזימנו לשם והביאו לשמוע כדי להעיד, הרי הם עדים ואין עד נעשה דיין, דדמי לנכנסו בלילה, דחשיב לו עדים לכמן, הועילו מתחילה לא היו רואים לדין דלילה להזמן תחילה דוני. וכל שכנחת אם באו לשם עדות, אין עד נעשה דיין. על מה שהרשב"ם בא ואומר פה בתור דבר פשוט, מיד למה יש תוספות לא מקבל את זה? תוספות בא ואומר שבעצם כשבאים, גם אם נכנסים בתור עדים, אבל בסופו של דבר הם לא מתנהגים כעדים, אלא הם באים להתנהג כדיינים, אין לנו שום בעיה. נידון רחב מאוד, מחלוקת גדולה בראשונים שעוברת דרך האחרונים, האם מה שהוא נכנס להעיד זה כבר סיבה שאין עד נעשה דיין? כגון אם שניים רואים, שלושה רואים, כמו בקידוש החודש, שזה הבסיס של הדברים, האם שם אני בא ואני אומר שבאותו הרגע הוא פוסק מלהיות דיין כי הוא רואה והוא נחשב לנו כעד, או שיש לנו את המושג שאומר לא תהיה שמיעה גדולה מראייה? אם הדיין על סמך שמיעה יכול לבוא ולדון, אז ודאי שכשהוא רואה בעיניים הוא יכול לבוא ולדון, אלא שבמקום שהוא בא בתור עד, למשל בלילה שהוא לא יכול להיות דיין, אז כבר עכשיו אי אפשר להפוך מתור עד לתורה דיין. זה תכף ומיד נבהר. זהו הבסיס של הדברים. אמנם יש כאן בתוך הרשב"ם את הגמרא במסכת מכות בדף וב, דכחשיב לרבי יוסי האטם עדים לפסול את השטר. מה קורה אם ראוי מהם את המעשה והם פסולים לעדות, וחשיב לעדות שנמצא אחד מהם קרוב ופסול ותיבטל עדות כולן. ורבי פליג עלי ואמר, מה יעשו שני אחים שראו באחד שהרג את הנפש? ואמרינה בגמרא דרבי נמי מודה דהבלו עדים בראייה באלמה, אם באו לראות כדי להעיד. דאמר רבא אחרי אמרינה וחוזי. זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים להביא מפה ראייה, שיש מושג שאחד שבא בתורת עד, אז אנחנו מקפידים שעד כמה שהוא עד, אפילו שהוא לא מעיד, הוא כבר נחשב כפוסל בתור נמצא אחד מהם קרוב או פסול. על אף שצריך להדגיש שתוספות בדיבור מתחיל אבל בלילה לקראת הסוף שלו מביא ועוד אומרי דהת אמנמי בכוונה לחודה שנתכוונו להעיד בשעת ראייה, לא תהיה עדותם בטלה אלא כשהעידו אחר כך בביידים. דילותי מאחי, אין לך גט כשר כשנותנים בפני קרובין או קידושין. אם נתכוונו להעיד, אתה נמצא בחופה, בתוך החופה ישנם קרובים, מה יעזור לי עדות של העדים? גם אם הם לא מעידים לפי שיטת הרשב"ם, הרי נמצא פה אחד קרוב ופסול, פוסל את העדות. נכון שאנחנו היום כחומרה באלמה, זה לא נפסק להלכה, אבל אנחנו כחומרה באלמה, אותו מסדר קידושין מייחד שני עדים, והוא בא ואומר שהם עדים וכל השאר אינם עדים, כדי להתגבר על הבעיה שאם יש פה קרוב או פסול שרואה, הוא לא יפסול לנו את העדות, אפילו שהוא לא בא להעיד בסופו של דבר. אבל אם הוא יבוא להעיד, הרי הוא יפסול לנו עדות, אז אנחנו מייחדים עדים. זה חלק א'. מה? עכשיו ביחס למה שהעירו פה, על איזה מצב מדובר פה? האם על בריא, על שכיב מרע? אז הרשב"ם בדיבור המתחיל, רצו עשו דין, לקראת השליש התחתון, רצו עושים דין, אומר הרשב"ם דה שלושה נינו, ודנים ואומרים כך הדין, שפלוני יטול חלק זה ופלוני חלק זה, שדמיהן מכוונים בשווה וכותבים להם פסק דין שלא יוכלו עוד לערער זה על זה כלום. ואף על גב דאין כאן אדם שמעיד בפניהם כלום, הפרחינה בראש השנה לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, וכיוון שהם רואים את החולה שמחלק נכסיו בפניהם. ויותר מזה, הרי יש כאן הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, ולצורך מה יעידו עדים בפניהם? והנמיל עדים רצו עושים דין דמשמע שאפילו החולה אינו יכול לחזור בו, כגון במתנת שכיב מרע במקצת. ודאיקת קניין, לא מסתפקים פה רק בדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים, אלא יש פה שכיב מרע וגם היה פה קניין, דתולו מצי הדר בי, דאם רצו עושים דין דמשמע שאפילו החולה אינו יכול לחזור בו, כגון מתנת שכיב מרע במקצת ודאיקה קניין דתולו מצי הדר בי. זכרה, אבל בלא קניין, כיוון די יכול לחזור אין עושים דין. ולמה? כי יש לנו כלל שבכל דין שהדיינים עושים צריך להיות דבר כזה שאי אפשר לחזור בו, ואם יכול לחזור בו זה לא דין. אמנם הטור במקום בחושן נשפט בריש נון גימל הביא את הרשב"ן וחולק עליו ואומר שמדובר פה בשכיב מרע ממש ולא במקצת, וכן נמצא פה בתוספות בדיבור המתחיל וראה כל הפרשה, אומר תוספות בשורה הרביעית, ולא מאיר במנת שכיב מרע דהלא עבד דבריו ככתובים וכמסורים אלא מדי רבנן, אלא מה יראה כשנותן בקניין גמור במתנת בריא מעכשיו אם ימות, וקרי לי נחלה לפי שהוא כעד נחלה שאינו קונה אלא לאחר מיתה. אז יש פה מחלוקת ראשונים במה מדובר, במקניין שכיב מרע במקצת, שיטת הטור בשכיב מרע ממש, והתוספות שנוקט שמדובר במתנת בריא בקניין ברור, ועדיין זה נקרא בגדרי נחלה כמבואר. עוד צריך להעיר ששיטת הרשב"ם בדיבור המתחיל אפילו הם שלושה, דהיינו בקוף י' עמוד א' בשורה ה-11 מהשורות הרחבות, ומי הוא? בית דין שהעידו לפניהם עדות בלילה, עדות גמורה היא, ויכולים לדון למחר ביום. אבל ריידית הוא שרואים בלילה אותם עדים, לא חשבינן כאילו הוא עד לפניהם בלילה, שעל זה אמרנו לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. דכיוון דלוחד הוא באיש שעתה לדינה, ריידית הוא אינה כשמיעה ממש ששמעו מפי עדים בלילה, אלא הן עצמם נעשו עדים, ושוב לא יהיו דיינים בעדות עצמם, ותוסות למעלה בדיבור המתחיל אבל בלילה, אומר תופעות בשורה השנייה ואין מקבלים עדות בלילה, לא כדברי הרשב"ם. והוא מביא בשורה הראשונה מהצרות, ולא כמו שפירש הקונטס דאמר קבלו עדות שהעידו לפניהם בלילה דנים למחר על פי עוד העדות, ואין צריך לחזור ולהעיד בפניהם ביום. הוא לא מקבל את הדברים. ומה שפירש הקונטס דווקא שנכנסו לבקר, אבל הזמינום להעיד שוב אינו יכול לדון אפילו יעידו אחרים דאב אל עדים, ונד נעשה דיין, גם את זה תופעות שולל. והוא מביא בתוך הדברים, פירוש דתם זה דנד נעשה דיין וכולי, לענייננו. עוד הערה אחת, אני יודע שצריך להרחיב, אבל זה הזמן שלנו. מה שאמרנו בהגדרה של אין עד נעשה דיין, למה באמת עד לא יכול לעשות דיין? הרשב"ם נוקט שזו גזירת הכתוב. אומר הרשב"ם, בדיבור המתחיל ואין עד נעשה דיין, ונראה בעיניי דגזרת הכתוב ידכתי ועמדו שני אנשים בעדים הכתוב מדבר לפני השם, היינו לפני הדיינים. תורפות מביא גם את הפירוש של הרשב"ם, הוא מביא טעם נוסף, דטעם דאין עד נעשה דיין הווה או משום דהווה עדות שהיא אתה יכול להזימה. ולמה? דכיוון שהם עצמם עדים ודיינים לא יקבלו הזמה על עצמן. ומכיוון שזמננו קצר, אז אנחנו נעצרים בדיבור הזה, על אף שהקצות החושן בסימן זית סעיף קטן ד' כבר עמד על הדברים, וכבר התקשו בזה האחרונים, למה אי אפשר לקבל אליהם הזמה? אז גם אם לא בבית דין הזה, בבית דין אחר. ולכן יש לקצייס ולרב שימן ולרב חיים, כל אחד הגדרה משלו, איך להעמיד את דיוק הדברים. יש כאלה שרצו לומר שזה עדות שהיא אתה יכול להזימה, מכיוון שברגע שאתה תבוא עכשיו, יש את הדרך של הקצייס, אני לא נכנס, אבל איינפל אחד שרצו לבאר כך, הרי בעצם באותו רגע שהתברר שזו עדות מוזמת, אז מתברר שהם לא היו דיינים, כי בזמן שהם הזמים אז הם כבר פסולים. אז זה עדות שהיא אתה יכול להזימה, כי כל עדות זה רק אם זה ניתן לפני דיינים, והתברר שהם עצמם הדיינים, אז העדות היא לא עדות. אז עדות שהיא אתה יכול להזימה, זו הסיבה של עד נעשה דיין, אומרת הגמרה איתמר. וכך דנו בבית המדרש, קניין עד אימת חוזר. מקדים הרשב"ם ואומר, מדובר פה בין במתנת בריא בין במתנת שכיב מרע, והשאלה שלנו עד מתי אפשר לחזור בו מהקניין. ואנחנו צריכים להסביר, אנחנו צריכים להסביר, זה דבר פשוט, שבקניין רגיל של מטלטלים כגון משיכה או הגבה, או קניין רגיל של קרקעות כמו שטר, כמו חזקה, ברור שברגע שנעשה קניין אין חזרה, שלא הקניין הוא הגמירות דעת שבדבר. והסיבה לדבר, כי ברגע שאני מושך את החפץ, אני מתעסק בחפץ עצמו, או שאני נותן מעות, או שאני כותב שטר שחתום על זה עדי חתימה או עדי מסירה, או שאני עושה פעולה בקרקע של נעל גדר פרץ, ברגע שאני מתייחס לדבר עצמו, אני מתעסק בקניין, בחפץ הנקנה, או בתמורה שלו, בנתינת מעות, ברור שיש כאן גמירות דעת, והמוכר לא חוזר והלוקח לא חוזר. אנחנו כאן מדברים על חליפין, ולא חליפי שווה בשווה, שהוא נותן לו תמורה, לוקח פרה, נותן חמור, אלא בקניין סודר, הוא מגביע מטלית, ועל ידי הגבעת המטלית הוא קונה עכשיו את כל האחוזה שלו, קונה את כל השדה. ופה היה פשוט לנו שמכיוון שהוא לא אוחז בקרקע והוא לא נתן לו נתינת מעות, אז ברור שלא נגמר הקניין, ועדיין אפשר לחזור. כמו לשון אחד בטור שהוא בא ואומר שמכיוון שזה קניין שנעשה במהירות להפוק מקניינים אחרים, אז ודאי שנתנו לנו זמן לחזור. השאלה היא זה רק עד מתי, ולכן אומרת הגמרא, קניין עד אימת חוזר, עד מתי מדובר? רבא אמר כל זמן שיושבים, גם שהם כבר מזמן התגלגלו לנושאים אחרים, אבל כל זמן שהם באותה ישיבה הוא יכול לחזור בו מהקניין. רב יוסף אמר כל זמן שעסוקים באותו עניין, אם הם עסוקים בעניין, אם הם עברו לעסוק בנושא אחר אפילו שהם יושבים, אי אפשר לחזור. רק אם הם עסוקים באותו עניין שעליו ניסוב הקניין, יש לו רשות לחזור. אמר רב יוסף, כבתי דידי מסתברא, יש לי גם סייעת על הדברים. למה? הברייתא שדיברנו כרגע. דאמר רב יהודה, שלושה שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבים רצו עוסדים, ואיסל כדעתך כל זמן שיושבים הם יכולים לחזור? ליחוש דיל מהד הרבה. אתה אומר שעכשיו יכולים השלושה לשבת ולכתוב פסק דין של ירושה, אבל הרי אם הוא יכול לחזור בו, כי כל זמן שהם יושבים במקום הרי ניתן לבוא ולחזור, בית דין לא יכולים לתת דין במקום שאפשר לחזור. השאלה למה, אם זה דין בבית דין או כי זה גנאי לבית דין שאפשר לחזור בהם, אבל בכל אופן הרי אי אפשר לפסוק דין. אמר רב אשי, אמריתי לשמעתה כמי דרב קנה ושאלתי, ולרב יוסף מניחה? זה קושייה על רבא ולא על רב יוסף? וליחוש דיל מהד הרבה, הרי גם לפי רב יוסף כל זמן שעסוקים באותו עניין יכולים לחזור. אז אם הדיינים יושבים במקום ועסוקים באותו עניין וקודמים פסק דין, אז הפסק דין הזה לא תקף, אלא מה יתלך למימר דליס לקו מעניינה לעניינה. לפי רב יוסף הם עוברים לעסוק בעניין אחר וממילא יהיה אפשר לחזור. החנמי לפי רבא דקמו והדר יתיבו, הם נעמדים וחוברים לשבת וכבר אי אפשר לחזור, ואז הם מוצאים את הפסק דין שלהם. מסיים את הגמרא והלכתה כבתי דרב יוסף בשדה, בגמרא בדף י"ב, שם אמרנו, אמר רב יוסף מצי אמר לי מעלין עלך דניך כניכסי דבר מריון, שאפשר לדרוש אם אתה רוצה את המיצר הסמוך תשלם לי על זה. הלכה היא כמו רב יוסף, ובדין שלנו הנקרא עניין שכל זמן שעסוקים באותו עניין יכולים לחזור בהם, והדין של מחצה שנלמד בקוף מום ג', אדם הר שאומר לאשתו שהוא נותן את הנכסים שלו לך ולבן או לך ולבנייך, הדין הוא שזה חצי לאישה וחצי לבנים, ואת זה שם נלמד ממה שכתוב והייתה לאהרון ולבניו, והדין הוא שנותנים חצי לארון וחצי לשאר בניו. אז מה זה ניתן לחלוקה? חצי חצי, כפי שנבהר שם בעזרת השם.